אז לפני 2500 שנה היה אדם בשם סידהרתה גאוטה, משהו כזה, שהסתובב לו ביערות צפון הודו, מה שהיום נקרא נפאל, והאדם הזה יש עליו הרבה אגדות, שאולי חלק מהם מספר היום, אבל דבר אחד בטוח, ב-2500 שנה שעברו, הוא השפיע על העולם השפעה בלתי נתפסת. קודם כל, הוא ייסד את הדת שאנחנו הולכים לדבר עליה היום, הבודהיזם, דת שהיא הרביעית בגודלה בעולם, עם לא פחות מ-500 מיליון, חצי מיליארד מאמינים. אבל יותר מזה, נכון שזה רק הדת הרביעית בגודלה בעולם, אבל בהחלט ייתכן שזה הדת היחידה בעולם שנותנת פייט מחשבתי, רוחני, עקרוני לעולם המערבי, שהתפתח מהתרבות היוונית וכמובן מהיהדות ולהבדיל מהנצרות. ולכן אנחנו נתייחס אל האדם הזה ברצינות. אז מה קרה שם לפני 2500 שנה עם אותו סידהרתה גאוטמה? הוא כמובן היה הודי, הוא נולד בצפון הודו, הוא היה נסיך הודי של איזו ממלכה קטנה מאוד, אבא שלו היה המלך, אמא שלו נפטרה קצת אחרי לידתו. אם אתם זוכרים, אז בהינדואיזם יש קסטות, מעמדות, אז הוא היה בקסטה השנייה של הלוחמים והשליטים, לא של הברמינים, הכהני דת, ובעצם הוא נולד במציאות מאוד מאוד מגוננת, יש כל מיני אגדות על זה, מה בדיוק קרה איתו, אבל האגדה המרכזית אומרת שעד גיל 29 הוא היה מבודד מהעולם, הוא לא פגש שום דבר רע, הוא לא פגש סבל, לא פגש חולי, לא פגש זקנה, ואז אי שם בגיל 29 הוא נפגש בכל אלה בראשונה, והמפגש הזה השפיע עליו מאוד. וכאן יש בעצם מושג יוצא דופן שאנחנו לא מכירים מהדת שלנו בכלל, בסדר? כמושג משמעותי, שזה מושג הסבל. מיד כמובן תגידו, יש ביהדות, יש לנו ספר איוב, שעוסק בסבל האנושי, זה לא נכון. ספר איוב לא עוסק בסבל האנושי. ספר איוב עוסק באיך הקדוש ברוך הוא עושה דברים רעים לבני האדם. כלומר, השאלה היא לא על הסבל של האדם, אלא על איך יכול להיות שיש רע בעולם שהקדוש ברוך הוא כולו טוב. מה שנקרא בלעז לפעמים תאודיציה, הצדקת האל, ואנחנו רואים את זה בספר, בסוף של ספר איוב, שבעצם הקדוש ברוך הוא מתערב בשיחה ואומר איפה היית ביוסדי ארץ, ויש שם דיון תיאולוגי שלם על מה בדיוק איוב לא מבין בהנהגה האלוהית, אבל הנושא הוא ההנהגה האלוהית כמובן, בסדר? זה מאוד חשוב. פה הבודהיזם מתחיל מסבל. אותו איש, כן, אותו סידהרתה גאוטמה, הוא יוצא לעולם, והוא פתאום רואה סבל, הוא רואה זקנה, הוא רואה חולי, הוא רואה מוות. וזה נורא מטריד אותו. הוא אומר, למה חייב להיות סבל בעולם? סבל זה דבר נורא והיום. והוא מתחיל להסתובב בעולם, והוא זוכה לאיזו הערה, מה שנקרא בשפה הסנסקריט, נירוונה, זו מילה מאוד מקובלת היום בתרבות המערבית. ומפתח תורה שלמה שהוא מורה אותה ברחבי הודו של אותה תקופה. עכשיו כבר אני אגיד לכם ספוילר, זה דבר מאוד חשוב. אני לא יודע למה, אבל הישראלים באופן מוחש מקשרים בין בודהיזם להודו, נכון? זה קישור כזה. אין בודהיזם בהודו. אין. אין, אין היום, היום. בתקופה שלנו, במאות השנים האחרונות, אין בודהיזם בהודו. בודהיזם נמצא בכל דרום מזרח אסיה, מלבד הודו. נדבר על זה קצת בהמשך.
אבל
המקום הוא בהודו. מה מלמד אותנו אותו האיש, שאחרי זה זוכר השם בודה, בודהה זה לא שם פרטי, זה מילה שמורה, יש לה הוראה בסנסקריט, בעצם בו זה זה, ודהה שהתעורר, זה שהתעורר, זה בודהה, בסדר? זה שהתעורר בעצם מהמקום שהוא היה נמצא בו, הוא מלמד אותנו תורה, שהיא על פניו משתמשת במונחים שאנחנו כבר מכירים מההינדואיזם, של סמסרה ושל מונחים של, של סוג של גלגולי נשמות ושל הערה ומדיטציות ויוגה, אבל היא שונה לחלוטין מההינדואיזם. ראשית כל, הוא מבטל את הסיפור הזה של המעמדות. מה שיש קסטות בהינדואיזם, אין יותר קסטות. אצל הבודהיסטים אין קסטות. למעשה יש מעמדות גם אצל הבודהיסטים, אבל בפועל, לפי תורתו של בודה, אין. ושנית, הוא יוצר תורה שנקראת ארבעת האמיתות הנאצלות, שזה דבר מאוד יפה, יש לציין, שעוסקת במושג הסבל בעיקר. בעצם התורה הזאת אומרת ככה, זה מין כמו הבחנה רפואית כזאת, זה נורא יפה. הוא אומר, השלב הראשון זה בעצם ההכרה שיש סבל, אנשים סובלים. יש בעולם סבל. העולם מלא בסבל. אנשים כל הזמן רע להם, נכון? יצא לכם פעם להיות בבית חולים, במחלקה פנימית ג' עם הקירות המתקלפים ואנשים שזה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא שכח אותם, נכון? לפעמים אתה שומע, אני לא אשכח, כמה פעמים הייתי בחיים שלי בכל מיני סיטואציות, שומע אנשים צורכים והחיות הולכות לידם כי הן כבר רגילות, זה מה שקורה, זה, וזה אווירה, יש סבל בעולם, יש דברים רעים. וזה ההבנה הראשונה. ההבנה השנייה, והיא כבר מאוד יפה, זה שיש מקור לסבל. למה יש סבל בעולם? שואל הבודהה. למה אנשים סובלים? ואז הוא אומר, תשובה מדהימה בעיניי, הוא אומר, הם סובלים בגלל שהם, יש להם כל הזמן תשוקות, יש להם שאיפות, יש להם רצונות, יש להם צמא לחיים, יש להם רצון להתקדם. כל הדברים הללו גורמים לסבל אדיר. בסדר? ניתן איזה משל קטנטן כדי להסביר את זה. אני סטודנט לראיית חשבון, לצורך העניין, בסדר? ואני לומד, אז אני עכשיו בעצם לא טוב לי, כי אני רוצה להיות רואה חשבון. זאת אומרת, ומה אני מחכה? למצב העתידי שלי, המצב הנוכחי הוא בכי רע. ולכן אני מחפש להתפתח, יש לי תכלית, וזה גורם לסבל, כי עכשיו אני חסר, אני לא שלם, אני פגום. אני כל הזמן מתכנן, נכון? זה משהו מאוד חזק בחברה המערבית, כל הזמן מתכננים את העתיד שלנו. וזה גורם לסבל נורא. הבודהה אומר, תהיה מה שאתה עכשיו. תכף נגיע לזה. ואז הדבר השלישי, העיקרון השלישי בארבע האמיתות הנאצלות אומר, שהסבל לא רק שיש לו מקור, אלא הוא לא גזירת גורל. יש פתרון לסבל. יש אפשרות שלא לסבול. יש, נקרא לזה את האופציה להיגמל מהסבל, והאמיתה הרביעית אומרת את הדרך להיגמל מהסבל, שהיא בעצם פותחת שער חדש, לפעמים קוראים לזה שמונת האמיתות הנאצלות, ששם יש את הדרך בעצם, יש שם את הדרך לאורח חיים בריא, את הכיוון, את כל מה שצריך לעשות בחיים, את הכוונה, את הרצון, את המעשה הטוב, יש מין מרשם כזה של אורח חיים נכון. זה פחות או יותר המסגרת הבודהיסטית, הכי הכי פשוטה, כמובן אני אומר את זה באופן מאוד שטחי. לבודהיזם יש כתבי קודש שנקראים בעיקר הקדומים ביותר, נקרא קנון הפאלי. למה פאלי? פאלי זאת שפה, כמו סנסקריט, שפה כזאת מין ניב, מקומי של המקום שחי בו בודהה של הסנסקריט, אז כתבו את זה בשפה שנקראת פאלי, זה משהו גדול מאוד, הקנון הפאלי הזה, וזה אפילו לא תורגם לאנגלית עד הסוף, אני חושב, כלומר מרוב שזה דבר, לא יודע, אולי כבר כן, אבל עד לא מזמן זה לא היה מתורגם אפילו לאנגלית, כל שכן שזה לא מתורגם לעברית ודברים כאלה, זה דף עסק מאוד גדול, ובעצם מה מלמד אותנו, אז מה מלמד אותנו בודהה יותר מהכל, אם צריך לקחת את המושג של הבודהיזם ולהסביר אותו יותר מכל, זה מושג האני. האני, העצמי, הישות שלי, אומר בודהה, אין אני, הכל חולף, הכל זה תופעות. ואולי כאן צריך להזכיר משהו קצת טכני על הבודהיזם לפני שנרחיב בזה. הבודהיזם היא דת שמורכבת מכמה קבוצות שהתפתחו עם השנים. הקבוצה הראשונה שהתפתחה, כנראה הייתה גם איזו תקופה בזמנו של בודהה שעוד לא היו כיתות, התקופה הקדם כיתתית, אבל הקאט הראשונה שהתפתחה והיא הגדולה ביותר בהתחלה, בעצם המשמעותית, היא הגדולה ביותר היום, קוראים לה תראוואדה. תראוואדה זה בתרגום חופשי, זה תורת הזקנים, וזה הקבוצה שהיום נמצאת בעיקר באזורים של קמבודיה, לאוס, תאילנד ודרום אסיה, באופן כללי. זה בעצם הבודהיזם היותר קלאסי. בסדר? זה מתפתח כבר לפני 2005, קצת אחרי מותו של בודהה, מתפתחת התורה הזאת, אבל פחות או יותר אחרי 500 שנה, מגיעה, יש רפורמציה בבודהיזם. יש קבוצה חדשה שנקראת מהיאנה, אבל זה קצת כמו, זה קצת דומה למה שיש בנצרות, נצרות קתולית ונצרות פרוטסטנטית, שהנצרות הקתולית זה כולם פחות או יותר אותו דבר, הפרוטסטנטים זה אלפי סוגים של פרוטסטנטים, אז זה גם ככה פה, כלומר, התראוואדה הם מאוד דומים, אבל המהיאנה הם מאוד שונים זה מזה. יש המון סוגים של מהיאנה. מה עושים אותם מהיאנה? הם מופיעים 500 שנה אחר כך, כלומר, לפני 2000 שנה פחות או יותר, ומפתחים תורה שהדגש בה הוא הריקות. בסדר? יש אדם נפלא שכתב דברים נפלאים, שקוראים לו, נדמה לי, נגרג'ונה. יש שם תורות מאוד יפות. הוא שם דגש על משהו מאוד חשוב בשפה. הוא אומר, אי אפשר שיהיה במושג משמעות בלי שיש משמעות למושגים אחרים. זה מאוד מודרני, אגב, זה בפילוסופיה המודרנית, מייחסים את זה לפרדיננד דה סוסיר או לוויטגנשטיין, אבל זה דבר מאוד יפה. למשל, בוא ניקח מושג, בוא ניקח את המילה טעות, אין לה משמעות אם אנחנו יודעים מה זה דבר שהוא נכון. נכון? עכשיו, מה העיקרון הבודהיסטי מעל הכל אומר? לצאת מהסבל, נכון? במונחים הודים הוא אומר לצאת מהסמסרה ולהגיע לנירוונה. מה זה סמסרה? לצאת ממעגל החיים, לצאת מהסבל, לצאת מהדמיון של כל מה שחווים בעולם הזה, ולהגיע להערה פנימית שהיא מעל כל זה. אומר אותו נגרג'ונה,
מה אומר? אם לא יהיה אני, אז לא יהיה
מי שסופר. רגע, תכף נדבר על אני, אבל אומר אותו נגרג'ונה, אם אתה באמת יוצא מהאחיזה שלך בעולם הזה, אתה גם תבין שהסמסרה והנירוונה הם אותו דבר. זה דבר מאוד עמוק. זה משפט מאוד עמוק. כן, אומר, אם אין כלום, בסדר? אם הכל ריק, אם הכל חולף, אז אתה מהר מאוד תבין שגם הנירוונה חולפת, כמו הסמסרה. ואז הוא בעצם יוצר תורה אפילו יותר קיצונית. הוא לא, הוא חושב כמובן שהוא מפרש את בודהה, כן? זאת אומרת, בתפיסה שלו, והוא יוצר תורה יותר קיצונית שאומרת והיא, אגב, היותר פופולרית היום, שתיהן פופולריות במערב, אבל זאת היא יותר פופולרית, של הריקות המוחלטת. כלומר, אין שום דבר בעולם, כלום לא קיים, הכל חולף. בסדר? ולכן במילה אין גם, אין עולם ואין אני. בסדר? האני לא קיים, זה רק אשליה. לכן בבודהיזם מאמינים בגלגולי נשמות, כמו בהינדואיזם, אבל בביטוי אחר לגמרי. כי אין נשמה. יש רק התגלגלות אינסופית של הטבע. זאת אומרת, אתה כן תופיע שוב בעולם. יכול להיות ב-15 מיליון שנה הקרובות, בסדר? זה מושגים שמדברים בהם. יכול להיות שתופיע עוד פעם ועוד פעם ב-15 מיליון שנה הקרובות, אבל זה לא כי הנשמה שלך, אין את האטמן הנצחי הזה שמופיע שוב ושוב ושוב. בסדר? כי הכל מתחלף. ולכן, העיקר הגדול זה להבין שאין אני. איפה זה נפוץ? התפיסות הללו, כלומר התפוסות של המהיאנה, שהן עוד פעם, הן שונות מאוד זו מזו. כלומר, מה הכוונה שהן שונות? אם אתה תלך למקדש בודהיסטי בנפאל, או בקמבודיה, או בבורמה, שהוא מקדש של תראוואדה, אתה תראה דברים מאוד דומים. אבל המהיאנה זה, יש הרבה סוגים, זה מאוד שונה. זה נפוץ בעיקר במקומות כמו סין, כמו יפן, טיבט, סוג של מהיאנה, בסדר? במקומות הללו, טיבט זה היום חלק מהודו, זה החלק היחיד בהודו שיש בו עוד בודהיזם. למה אין אגב בהודו בודהיזם? בודהיזם התחיל בהודו, בגלל סיבות פוליטיות, בסדר? בשלב מסוים דיכאו את הבודהיזם. ואולי כדי להסביר את שאלת העני, אני אסביר משהו בין ההינדואיזם לבודהיזם, בסדר? מה ההבדל? כן, מה הביג דיל? הרי מה למדנו בשיעור הקודם? למדנו שההינדואיזם הוא מאוד מכיל, נכון? הוא מכיל כל מיני סיפורים דתיים, לא כל כך אכפת לו. אז למה הוא לא הצליח גם להכניס לתוכו את הבודהיזם? בודהה הוא היה הינדי, נכון? תגידו, הוא ביטל את המעמדות, את הקסטות. בסדר, יש גם בהינדואיזם, יש כמה כתות בלי קסטות. כי יש הבדל עצום ביניהם, יש תהום ביניהם לדעתי. התהום הוא שבהינדואיזם אתה מגלה את הנשמה שלך. בסדר, את האטמן, זה התכלית, את הנשמה הנצחית בעולם החולף. ואילו בבודהיזם אין אטמן, אין נשמה, אין אתה. ולכן גם התרגולות הרוחניות שהן כביכול דומות, זה גם מדיטציות ויוגות. בסדר, אין אלים, אין אלים בבודהיזם בכלל. עד כדי כך שיש כאלה שמגדירים את הבודהיזם כדת אתאיסטית, זה נשמע קצת מוסר, אבל זה לא נכון לדעתי, כי הם כן מאמינים בכל מיני תופעות צמימיות ומיניהם, ורוחניות וזה, אבל חלקם לפחות, אבל אין אלים אפילו, כן? אבל אין אני, אין כלום, אין שום דבר. ולכן זה כופר כאילו ביסוד של ההינדואיזם, של לגלות את האטמן הנצחי שאתה. בסדר? אי אפשר היה להכיל את זה, וזה בא לידי ביטוי בהכל. למשל, התרגולת הרוחנית המפורסמת ביותר אולי היום במערב של הבודהיזם, זה ויפאסנה, בטח שמעתם על זה פעם. מה זה ויפאסנה? זה כאילו להיפתח, נכון? להיפתח כאילו לכל מה שבא מבחוץ. זה לא, זה תרגולת קבוצתית. הבודהיזם הם תמיד בקבוצות, הם בקהילות, מנזרים. מנזרים, אצל הבודהיסטים אין אנשי דת. זה דת בלי כהנים, אין את הברהמינים שיש בהודו. בסדר? יש... כי מה זה איש דת? מה, אתה קיים בכלל? כלומר, יש לך איזה מעמד, מה פתאום? זה חלק מה שבודהה לימד, כן? יש תורות בודהיסטיות סיניות כאלה שאומרות, אם אתה פוגש את בודהה, תהרוג אותו. בסדר? כי אסור בשום פנים ואופן כאילו להשאיר שום דבר כמשהו קיים. זו תורה מאוד חזקה, אני מקווה שאתם חשים את זה, אני מסתכל על הבתים של עגלים טביטאים כאלה, אז אני שואל את עצמי, אתם מבינים מה שאני אומר, שזה נראה לכם סתם ג'יבריש, כי זו תורה מאוד חזקה. הביטול העני הזה, העין האינסופי. זה ההבנה שאתה בעצם, אתה חלק מההוויה שכל כולה חולפת ולא נשאר לנו שום דבר. מה? לא, אבל זה המשמעות. זה המשמעות, בסדר? אז זהו, אז עכשיו, משה פה רומז בזה שזה מאוד פסימיסטי. אז צריך לדעת, הבודהיזם הגיע למערב במאה ה-19, על ידי שני אנשים מאוד חשובים. שעדו אותו באופן כזה או אחר, והוציאו לו שם רע מאוד. אחד זה שופנאוור, שהיה פילוסוף מאוד מפורסם, ושופנאוור ראה את הבודהיזם כסוג של פסימיזם, שהוא מאוד אהב. לצערי הרב, הרב קוק, שכתב על בודהיזם לא מעט, קיבל את הבודהיזם דרך שופנאוור, ולכן הוא כתב על הדברים בסגנון כזה. הבודהיזם זה ייאוש מהעולם וכדומה, אבל כן, כן, התנין העיוור, התנין העיוור זה לא, התנין העיוור זה לא בודהיזם, זה משהו אחר, זה עוד, זה צריך עוד, עוד זה, אבל זה קשור. אבל הסיפור של בודהיזם כייאוש מהכל שכתוב אצל הרב קוק, לדעתי זה בגלל שהוא מעולם לא קרא טקסט בודהיסטי, אלא שמע על הבודהיזם דרך שופנאוור, בסדר? והשני שהביא את הבודהיזם לתודעה זה היה ניטשה, שראה בבודהיזם סוג של ניהיליזם כזה, כמו שהוא בעצמו האמין, כן, של שלילת הכל. לדעתי שניהם טועים טעות מרה, גם שופנאוור, גם ניטשה, וגם ככה היום מקובל לחשוב ששניהם טעו מאוד בהבנת הבודהיזם, כיוון שהבודהיזם הוא לא שלילת הכל במובן הזה שהכל בטל, והכל סתם, והכל רע, והכל מיותר, בדיוק הפוך. הבודהיזם גואל אותך מהאחיזה הפתטית שלך, בחיים, בעולם, במה שחשוב, במה שיקר, בסדר? אם הייתי רוצה ליצור טיפולוגיה יהודית, תכף נדבר על זה מאוד, אז ההינדואיזם, זה מאוד, יש לו קרבה מסוימת לרעיונות של הקבלה, ולבודהיזם יש קרבה מסוימת לרעיונות של החסידות. בסדר, זה מאוד מעניין, קראתי, יש פרופסור אלן בריל, הוא יהודי, יהודי, ירא שמיים, ארצות הברית, שהוא מומחה לדתות העולם ובעיקר להינדואיזם, אז הוא לימד באיזו אוניברסיטה הינדואיסטית, הוא לימד אותם קבלה וחסידות. וכל ההינדואיסטים אמרו לו, החסידות הזה זה לא בשבילנו, הקבלה זה מעניין, זה כאילו שני עולמות, זה כזה, יש פער בין העולם שרואים לעולם האמיתי, וזה מאוד עניין, אבל כל החסידות זה נשמע להם כזה, יותר מדי רגשי, יותר מדי ביטול בעין, זה לא דיבר אליהם, כן, זה מאוד יפה. דרך כלל אנחנו רגילים לחשוב אחרת, נכון? הרבה יותר קל להתחבר לחסידות מאשר קבלה, כן? אבל ההינדואיסטים חשבו אחרת, כן? וכמובן, הבודהיזם, תכף נראה, הוא מאוד קרוב לכל מיני רעיונות חסידיים. וכמובן, נעמוד על זה ביתר פירוט. אם כן, אז הבודהיזם היא דת עצומה. יש עוד הבדל עצום בינה לבין ההינדואיזם, היא מיסיונרית. ההינדואיזם היא אנטי-מיסיונרית, אתה לא יכול להצטרף, בסדר? אם אתה לא נולד את ההינדי, אתה לא הינדי, נקודה סוף. אבל הבודהיזם היא דת מיסיונרית. כלומר, בודהה הסתובב והפיץ את התורה שלו. כן? אם בתרה ודה העיקר היה שאתה בעצמך תהיה מואר, אז בתורות, בהרבה מהתורות של המהיאנה, שהם רוב הבודהיסטים בעולם היום, בסדר, 50 ומשהו אחוז, מתוך חצי מיליארד, זה תורות שאומרות שאתה צריך גם להעיר את אחרים, או בעיקר, כן? להעיר אחרים. זאת אומרת, זה דת שנורא רוצה להיות נפוצה ברחבי העולם. יחד עם זאת, זה לא דומה למיסיון, למשל, הרבה פעמים משווים בין בודהה לישו. בסדר? נורא אוהבים את ההשוואה הזאת. עד כדי כך שיש כאלה שאפילו אומרים שהבודהיזם בעצם עושה להינדואיזם מה שהנצרות עשתה ליהדות באיזשהו מקום. כאילו, אין יותר חוקים ומצוות, יש רוח, יש כזה אישיות קריזמטית, וכל מיני מיתוסים מאוחרים של הבודהיזם, אז הוא גם כזה, הוא חצי אלוהי, והוא מואר, יש לו שלוש קיומים, יש לו קיום בארץ, וקיום בשמיים, וקיום טרנסצנדנטי, הוא משהו כזה שלא היה כמותו, והוא לא טעה בכלום, זה קצת מזכיר כאילו את ישו. לדעתי זה לא מתחיל בכלל, אוקיי? זה כמובן המיסיון המשותף, למה זה לא מתחיל? כי הנצרות בשביל מיסיון ידעה להשתמש גם בכלי נשק, וגם בכל מיני פעולות כוחניות, בבודהיזם אי אלימות זה עיקרון מוביל. לא שלא היה בודהיסט אלים מימיו, בסדר? אבל יש עיקרון של אי אלימות. רוב הבודהיסטים הם לא אוכלים בשר, הם נגד כל פגיעה ביצור חי, הם נגד כל אלימות, יש להם עקרונות מאוד מאוד חזקים של להימנע מכל מה שיכול להיראות כאלימות. בסדר? פציפיזם כזה, כן? וזה מאוד משפיע. אז מה יש אגב? מה יש? צריך לשאול, אמרנו הרבה קצת, אוקיי, ביטול העין זה נורא פילוסופי, יש מדיטציה, יש יוגה, אבל איך זה בדיוק עובד? מה הם מספרים? מה הסיפור? אז אם בהינדואיזם יש אלפי סיפורים שיוצרים, כאילו אתה יכול לעבוד את האל הזה ואחר, נכון? בבודהיזם זה עוד הרבה יותר גרוע, במובן הזה. כלומר, הסיפור הוא שולי לחלוטין, הקוסמולוגיה, איך נברא העולם, יש דברים כאלה, יש. יש בקנון הפאלי, יש דברים כאלה, אבל זה לא מה שהופך אותך לבודהיסט טוב. זה לא חשוב כל כך במה תאמין. למשל, רוב הבודהיסטים מאמינים שיש שישה עולמות, ושאתה בעצם אחרי שתמות, אתה תגיע לאחד מהם, כן, אתה יכול להיות נסיך או מלך, אתה יכול להיות אל, אתה יכול להיות אנטי-אל, כל מיני דברים כאלה. כן, מיתולוגיסטים כאלה. יש פסלים, הבודהיסטים, הם לא עובדים פסלים, כי זה יש, פסל הוא יש, כלומר, הוא לא עין. אז יש סמים פסל של הבודה, אבל זה לא, הוא לא מעבד.
הם לא
אלים. מה? אז זה מאוד מעניין שבחיפוש קל באינטרנט אתה תמצא שכמעט כל הרבנים קודמים על הבודהיזם של עבודה זרה, בסדר? אבל אף אחד לא מביא אף נימוק. אני אפילו לא מתחיל להבין את זה, בסדר? אני אגיד את זה ככה, יש בודהיסטים שהם עובדי עבודה זרה, אבל לא בגלל שהם בודהיסטים, גם שיש להם שאריות הינדואיסטיות. בסדר? כי זה לא כל כך צריך להבין, אנחנו חושבים בקטריונים דתיים יהודיים, בסדר? היהדות היא מהקבוצה של הדתות הנוקשה. כן? הדתות האברהמיות, חלק את זה ככה, ובתוך הדתות האברהמיות, הדת הכי מוקשה זה היהדות, בסדר? בנצרות אתה צריך לטבול, באסלאם אתה צריך להגיד את השהדה, כן? אצלנו צריך להיוולד יהודי, ואם אתה רוצה להתגייר, עושה לך את המוות. כלומר, היהדות היא דת נוקשה, היא מוגדרת, היא הכל ברור, יש גבולות גזרה מאוד מאוד חזקים ביחס לדתות אחרות. שם יש בודהיסטים שם גם, עובדים קצת פסלים, כלומר זה לא ביג דיל, בסדר? אבל הבודהיזם כשלעצמו הוא לא עבודה זרה. למה הוא לא עבודה זרה? כי אין בו אל. אין אל, יש רק, הכל חולף. בסדר? אולי יש כוחות רוחניים מסוימים בעולם, אבל גם הם חולפים. אין סגידה למשהו. בסדר? כל העבודה היא כאילו עבודה פנימית. אין מושג, צריך להבין, אין מושג, כמו שאנחנו מכירים, של תפילה ל. זה אחד ההבדלים הגדולים, נכון? בין תפילה למדיטציה, בעצם מדיטציה זה כאילו עבודה פנימית. בתפילה יש לנו פנייה, כן? יש נמען.
כל הדיזם הוא לבטל את האני, העולם מתרכז בי,
זה לבטל
אותי,
אז לא, העולם לא מתרכז בי. לא, שים לב, המדיטציה ההינדואיסטית היא מתעמקת במה שאני, בעבודת הנשמה שלי, האטמן. המדיטציה הבודהיסטית היא לא אני, היא משתחרר מהאני. האני הוא כבלים. מה? כי אז תגיע להערה. ההערה האמיתית זה להבין שאין כלום. זה דבר גדול. אגב, זה דבר מדהים שיש בעצם בחלק מהקוסמולוגיה, יש גם אסכטולוגיה כזאת, כאילו מה יקרה לעתיד לבוא? מה יקרה לעתיד לבוא, כן? ולעתיד לבוא, אתם יודעים מה הסיפור? זה מדהים שמה שהיום נתפס בנו הדבר הכי עלוב, אצל חלק מהבודהיסטים זה שיא הפסקות. מה יקרה בסוף, אתם יודעים? אתה תיעלם. כלומר, אתה תתגלגל עוד מלא מלא פעמים, עד שבסוף תגיע לו כזאת הערה ונרוונה וכזה חיבור עמוק. לא יש לו כלום, כולל לו אותך.
זה המדיד.
כן. אתה אומר, אני אעלם? ביהדות זה הרמב"ן כותב שמי שעושה איסורי כרת, גונזים אותו. אתה אומר גוואלד, כן? פה זה השיא השיאים, זה שיא הפסגות, וזה כאילו דבר מאוד גדול. אז אין הרבה סיפור, יש סיפורים, אבל זה לא העיקר. העיקר זה התפיסה ודרך החיים. מהי דרך החיים הבודהיסטית? איך זה עובד ביום יום? אצל בודהיסטים אמיתיים אני מדבר, לא, כאלה, במערב שמסתובבים ועושים איזה כסף, כן? אז יש שני סוגי אנשים בבודהיזם בעצם. האמת, הם מחלקים את זה לארבע, זה נורא מעניין. למה ארבע? כי יש גברים ונשים, בלבטים, ככה קורא זה, בלבטים, וגברים ונשים נזירים ונזירות. בסדר, נזירים, יש נדמה לי, הגברים 200 ומשהו נדרים, ונזירות 300 ומשהו נדרים, חוקים, לא נדרים, אני מדבר עם מונחים מהנצרות, אבל חוקים שהם צריכים לציית, והם לומדים, הם משננים את החוקים האלה פעמיים בשבוע, וכל מיני דברים כאלה. הנזירים הבודהיסטים זה אלה המוכרים עם הכתום, עם הלבוש הכתום הזה והיד החשופה, בסדר, אלה נזירים בודהיסטים, לא הינדואיסטים, והם מתרגלים יותר עבודה רוחנית, וכמובן זה משהו מאוד משמעותי אצלם. הנזירים גם כמובן מביאים אוכל לנזירים, דואגים לנזירים, והנזיר מלמד את התורות של בודה, כלומר יש לו איזה מעמד, אבל גם הוא תפקידו העיקר זה להיות בטל בעולם, אין לו מעמד דתי. שאלו, מי עושה חתונות? מי עושה חתונות, אתם יודעים? אף אחד, אין טקס חתונה בודהיסטי. אין חתונה בודהיסטית, אין דבר כזה. אז איך מתחתנים? במשפחה עושים איזה משהו, זה לא דתי, בסדר? זה לא טקס דתי, אין איש דת, אין את המושג הזה. אין טקסים דתיים במובן שאנחנו רגילים לחשוב, בסדר? יש רק לרוקן את המשמעות של הכל ולהבין ששום דבר לא קיים. ואפלא ופלא, הרעיון הזה הלך והתגבר ביהדות. בסדר, עכשיו אני אומר, מכיוון שלא כולם פה, אתם מפחדים ממני, אבל ביוטיוב יש כאלה שלא מפחדים ממני, אז אני אומר, לשמוע את השיעור עד הסוף, בסדר? לשמוע עד הסוף, לא להתעצבן ולחבות, לשמוע עד הסוף, כי מי שיש מה עד הסוף, לא יבין כלום. וגם יש תגובה רעה, יש תופעה רעה ביוטיוב שכותבים לי הערות תוך כדי ששומעים את השיעור. אני רואה שכאילו כותבים על 2 דקות, 4 דקות. תשמע עד הסוף, תשמע עד הסוף את השיעור, אחרי זה תאיר כל מה שאתה רוצה. הכל בסדר, תקלב, תגדף, תחרף, כן? הכל תכעס על המבטא שלי, על זה שאני אומר הרבה את המידע בסדר. הכל אפשר, רק לא לחכות לסוף. זה עוזר בדרך כלל, בסדר? זה מידה טובה. גם בבודהיזם וגם ביהדות. ביהדות אין ספק שהתגברה עם הזמן המחשבה הקבלית. שעליה דיברנו הרבה פעמים, לית אתר פנוי מיני, אין עוד מלבדו, שהקדוש ברוך הוא נמצא מכל מקום. עכשיו, אבל צריך לשים לב, המחשבה הזאת היא בשום פעמים ואופן לא אומרת שאין כלום, נכון? היא רק אומרת שהכל נמצא בתוך האלוהות. בסדר? בשפה של הגויים קוראים לזה פננתאיזם. כלומר, כל המציאות מתקיימת בתוך מרחב אלוהי, והיא עצמה אלוהית. זה לא אומר שהיא לא קיימת. וגם האלוהים קיים, נכון? ואז עם הזמן התחילו תורות חסידיות שהמפורסם שבהם זה האדמו"ר הראשון של חב"ד, רב שניאור זלמן מיידי, בעל התניא, כפי שהוא לפעמים נקרא, שהוא פתאום אומר דברים שהיו, לדעתי, אגב, הוא לא חידש את זה, לדעתי זה היה לפניו כבר אצל תורת הארי ובקבלה וברמק, והוא אומר את זה חד. אנחנו נקרא קצת משער איחוד האמונה, שער האיחוד והאמונה בפרק ג', הוא אומר חד משהו ש... תגידו לי איך זה נשמע לכם אחרי שדיברנו עכשיו חצי שעה על בודהיזם. בסדר? אז אני אקריא. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, והנה אחרי הדברים והאמת האלה, כל משכיל על דבר יבין לאשורו, איך שכל נברא ויש, הוא באמת נחשב לעין ואפס ממש לגבי כוח הפועל ורוח פיו שבנפעל המהווה אותו תמיד, ומוציאו מעין ממש ויש. ומה שכל נברא ונפעל נראה לנו ליש וממשות, כן, זהו ורוח פיו שבנברא. אבל אילו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות ורוחניות שבכל נברא שופע בו ומוצא פי השם, ורוח פיו, לא היה גשמיות הנברא וחומרו וממשו נראה כלל לעינינו, כי הוא בטל במציאות ממש לגבי החיות והרוחניות שבו. איך זה נשמע? מה אתם אומרים? אין תגובה? נשמע בודהיסטי או לא? כן? נשמע קצת, לא? נשמע בודהיסטי. בסדר? עכשיו, אתה יכול להגיד, בסדר, חבדניקים הלכו לכיוון של הביטול, נכון? ככה אומרים? הרבילן, ביטול. כן? ביטול ב... כאילו, להיות עין, ולא להיות כמה, אבל זה רק חבד, זה כאילו, זה בסדר, זה בשוליים של היהדות, זה הצטרף מאוחר וכדומה. אני רוצה לראות לכם משהו, דבר מדהים, בסוף מורה נבוכים של הרמב״ם. הרמב״ם במקום אחד מורה נבוכים, אחרי כל הספר, הוא אומר, הוא מוציא תרגולת רוחנית מהספר. שהוא אומר בהקדמה שלה, הוא אומר, תדע לך שבפרק הזה של התרגולת הרוחנית שאני חייבי פה, אני לא מחדש כלום, אני רק הופך את זה לעבודה רוחנית. זאת אומרת, אני אקריא לכם טוב, בתרגום של פרופסור מיכאל שוורץ, זה בפרק נון א' בחלק ג', אני מקריא מההתחלה ואז מאמצע הפרק. הוא אומר ככה, הוא אומר בתחילת הפרק, פרק זה שאותו אנחנו מביאים עכשיו אינו כולל עניין נוסף על מה שנכלל בפרקי ספר זה. אלא הוא רק מעין חתימה מעבירה גם את העבודה המיוחדת ומשיג האמיתות. מבינים מה שקורה פה? הוא אומר, אחרי שלמדת את כל הספר שלי, אתה מבין אותו, עכשיו תלך לעבוד איתו. לא, אנחנו יהודים, נכון, יש לנו עבודת השם, לא מספיק רק, אנחנו לא פילוסופים. בסדר? ואז הוא אומר את הדבר הבא, אני אקריא חלק. בסדר, כי זה קצת ארוך, אני אקריא חלק מהעבודה שהוא נותן פה. אז הוא אומר, הנה, מכאן ואילך, החל להדריכך אל צורת התרגול, התרגול הרוחני של הרמב״ם. כדי שתשיג את התכלית הגדולה הזאת, הדבר הראשון שתשתדל לעשותו, הוא שתרוקן את מחשבתך מכל דבר, בשעה שאתה קורא קריאת שמע ומתפלל. אל תסתפק בכוונה בקריאת שמע פסוק ראשון ומן התפילה בברכה הראשונה, כאשר זה יעלה בידך וישתרש במשך שנים, תשתדל לאחר מכן שכל אימת שאתה קורא בתורה או שומע אותה, אל תחדל מלפנות כל כולך, ובכל מחשבתך להתבונן במה שאתה שומע או קורא. וכאשר גם זה ישתרש עורך במשך תקופה, תשתדל שבכל מה שאתה קורא מכל דברי הנביאים, תהיה מחשבתך נכונה וכו', וככה הוא ממשיך, והוא כל הזמן מדבר על זה שצריך בעצם לרוקן את המחשבה. בסדר? זאת אומרת, גם התחיל פה וגם אומר את זה בהמשך, צריך להיות מרוקן מהכל, ולא לחשוב על כלום. זה מאוד, זה לא הביטול העני של בעל התניא, אבל זה מאוד, יש בזה איזה גוון, גוון מאוד בודהיסטי כזה, נכון? ריקות. כלומר, תרוקן את המחשבה. הוא אומר מה להכניס, אבל מה שאתה מכניס זה בעצם, אתה מבין, אתה מכניס דברים שהם לא אתה. כלומר, הוא מוציא אותך מהסיפור. גם כידוע, הרמב"ם מחזיק מאוד מתורה של שלילת התארים. איך אני אקריא את הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאני אומר מה הוא לא. אז מה זה מה הוא לא? בסוף מה נשאר? כלום. נכון? נכון? אתה אומר הוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא זה. אז אצל הרמב"ם בסוף אתה אומר, אבל הוא קיים. הוא קיים, זה מה ש... כי הקיום הוא לא תכונה. בסדר? אבל האמת היא שגם הקיום אולי הוא תכונה. ואז גם הוא לא קיים. אתה מבין? ואז אתה מגיע לתובנה מאוד מה? כלומר, שלילת תורה, אתם מבינים מה שאני אומר? יש תורה, הרמב״ם אומר, אסור להגיד שום תואר על הקדוש ברוך הוא, כי זה בעצם אומר שהוא בר שינוי. אם אני אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא חכם, אז זה אומר שהוא מקבל את התארים, נכון? ואם הוא מקבל תואר על עצמו, סימן שהוא משתנה. הוא לא היה כמו מקודם, ואם הוא בר שינוי, הוא לא נצחי וכל הדברים הללו. אז הוא אומר, אז מה אני, מה זה, שאני אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא חכם, למה אני מתכוון להגיד? שהוא לא טיפש. אני שולל ממנו כל היעדר חוכמה. בסדר, קרא לזה בשפה יותר נקייה. היעדר חוכמה, והרמה אומר, זה העבודה הרוחנית. לשלול, 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 לשלול. אז עם מה אתה נשאר? לפי הרמב״ם אתה נשאר עם קיומו של הקדוש ברוך הוא וזהו. אבל מי אמר שקיום הוא לא גם תכונה? אתם מבינים מה שאני אומר? ואם הקיום הוא תכונה, עם מה תישאר? עם כלום. מה זה מזכיר לנו? את הבודהיזם ממש, נכון? ולכן, עכשיו אולי שתי דקות על הבודהיזם בחברה המערבית. הבודהיזם הצליח בענק. הוא החל מהמאה ה-19 התחיל להגיע לחברה המערבית. והוא הביא איתו, ובמאה ה-20, בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא פרח. והוא הביא איתו המון 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 דברים שהחברה המערבית כל כך קסמה אליהם, כל ביטול האגו, והעני, והסבל. חברה המערבית היא חברה סובלת. היא כל הזמן מחפשת פתרונות לבעיות, ופתאום בא בודה ומלמד אותנו שהבעיה היא אנחנו. עכשיו אתה לא צריך פתרון לבעיה, צריך להשתחרר מעצם האחיזה בה. ובעצם, ההתפתחות והשאפתנות והתכליתיות, הכל נעלם, ואיתם מתפוגג הסבל האנושי. זה נהדר, זה תורות נהדרות, באמת. זה מאוד יפה, על פניו, זה התפתחות גדולה, בדיוק כמו שאנחנו רואים פה, את האדמו"ר הזקן של חב"ד, שהתחיל לקחת אותנו מהקבלה, התוקשה, הדואליסטית, החסידות, ומשהו רך, ההבנה שבעצם צריך להתמזג בכל ההוויה. זה כזה יפה, נכון? זה באמת, זה יפה. זה גם מכניס הרבה מושגים יפים, הערה ונירוונה, ובעצם, ההבנה שאפשר להיות being ולא having בעולם, הפוך, סליחה, ולא doing, being ולא doing בעולם, כלומר, עצם הווייתך ולא לעשות מעשים, זה פשוט נהדר, באמת, זה תורות מאוד מאוד יפות, ואין מה להגיד, זה מרשים מאוד. הבעיה היחידה, בסדר? שזה הפוך ממש מהיהדות. זאת אומרת, אני חושב שאם אני צריך להגדיר את הסיטרא אחרא של היהדות, מה הפוך מאיתנו, ולא רק מהיהדות אגב, מכל תרבות המערב, שהיא מבוססת על הרגל היהודית, אחר כך הנוצרית, ועל הרגל היוונית, הכל הכל הפוך ממה שקורה בבודהיזם. הבודהיזם הוא לא עבודה זרה, כאילו יותר זך, יותר נקי, יותר מעודן, מהתפיסות ההינדואיסטיות, אבל באמת הוא אסון הכי גדול שיכול לקרות לאנושות, בסדר? ואני אסביר דבר פשוט. אנחנו, הקיום של היהדות מתבסס על זה שיש אני. יש אלוהים ויש אדם שנברא בצלמו. אני, זה שיש אני, זה הדבר הכי חזק בעולם, בדיוק כמו קיום האל. אין דבר יותר חשוב, יותר מקדם את העולם, יותר מתקן אותו, יותר מוביל אותו, יותר מזיז אותו, מעצם היות האני. האני הזה שלי, שהוא קיים, והוא חזק, והוא עוצמתי, והוא סובל גם, אז מה? בסדר? התכלית שלו זה לא להשתחרר מהסבל, התכלית שלו זה לתקן את העולם. בסדר? לא לחינם, תרבות המערב השתלטה על העולם, ולא הבודהיזם. כי איך אפשר לתקן עולם שאין כלום, שהכל חולף? האמת היא, הייתה לנו סכנה כזאת. הרי, כמו שאמרתי, תרבות המערב היא מבוססת על שני רגליים. הראשון זה היהדות, ואחר כך הנצרות, והבדיל, שזה בעצם ביהדות מושג העני, הוא נולד עם התורה עצמה, נכון? והעברה את האדם בצלם, כן? והעברה אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, כלומר יש אלוהים בשמיים, אחד, והוא יש, הוא קיים, והוא ברא אדם בצלמו, זאת אומרת האדם הוא אלוהי, הוא קיים, התכונה הכי חזקה של אלוהים, תכונה, לא תכונה, תעשה עם הפילוסופיות מה שאתה רוצה, זה שהוא קיים. ואתה קיים כמו שהוא קיים. בסדר? זאת אומרת, הקיום שלך אמנם התחיל מתישהו, ואולי הוא יגמר מתישהו, והוא קיום חזק, הוא קיום מהותי, הוא מה שאני, אין לי שום דבר אחר. כן? יש רק אני, לפני הכל. והאני הזה, איתו אני הולך למכולת, איתו אני הולך לתקן עולם במלכות שדי, איתו אני הולך להפוך את העולם, איתו אני הולך לעשות הכל. ולמזלנו, למזלנו, היה לנו מזל גדול. כי כשהתחיל באותה תקופה של בודה, מינוס 500, בסדר, פחות או יותר, היו גם פילוסופים ביוון, לא רחוק מהודו, צפון הודו, כן? היו לפני אריסטו, לפני אריסטו ולפני אפלטון, תכף נגיע אפלטון. אז היה שני פילוסופים שאמרו דברים הפוכים. אני רוצה להזכיר את שניהם. אחד קראו לו הרקליטס, פילוסוף נהדר, מהקצת שנשאר ממנו, כתב דברים יפהפיים, קצרים ויפים. הרקליטס אמר, הוא הסתכל בעולם, והוא לא הסכים עם כל אלה שלפניו. הוא אמר, הכל זורם. יש משפט מאוד יפה שמיוחס להרקלטס שאומר, אי אפשר להיכנס לאותו הנהר פעמיים. הכל חולף, הכל תופעות. תלמידו של הרקלטס אמר, אי אפשר להיכנס לאותו הנהר אפילו פעם אחת. כן? כי אם אי אפשר להיכנס לאותו הנהר פעמיים, אז אין נהר. זה אדיר, תחשבו על זה, נכון? מאוד יפה. כמובן, מה זה, ואיפה זה זורק אותנו? לבודה! נכון? זה אותו רעיון. אין פה את הסבל, אבל הרעיון שהכל חולף, עולם התופעות. אבל למזלנו, באותו הזמן, פחות או יותר, חי עוד פילוסוף. זכותו יגן עלינו. קראו לו פרמנידס. כן, הוא בדרך כלל מפורסם, כי יש דיאלוג אפלטוני, יש שמו שנקרא פרמנידס. פרמנידס אמר את המשפט שיכול להישמע אחד מהמשפטים הסתומים והמטופשים ביותר בעולם, אבל זה משפט שהפך את העולם. כן? הוא אמר, היש ישנו והעין איננו. זה נשמע משפט שאחרי כמה חודשים בעוד אולי אפשר להבין אותו. אבל ברצינות זה משפט מאוד עמוק. כמה הוא התכוון להגיד? הוא התכוון להגיד, כל מה שיש הוא ישנו תמיד. כל מה שעין הוא איננו. לכן היש תמיד ישנו, הוא לא יכול להשתנות. בסדר? זאת אומרת, למה? וזה גם יותר מזה, זה אומר שיש רק יש אחד. כי אם יש יש ועוד יש, אז מה צריך להיות ביניהם כדי להפריד שיש שני ישים? עין, אבל העין איננו. הסימן שאין עין בין שני ישים. בין כל שני ישים לא יכול להיות עין, לכן מה זה אומר? שהם אחד, שהם יש אחד. עכשיו, זה כל המציאות. ולכן כל המציאות מה היא? יש! אין עין, והיא לא יכולה לזוז, היא סטטית. היא לא יכולה להתחלף. הכל קבוע. אין אפשרות לשינוי. מזה הגיעו הפרדוקסים המפורסמים של זנון. צייר זנון היה מאותו אסכולה המילטית של, של פרמנידס, שזה מחשבה אדירה. ואז עמד לו אדם מאוד חשוב וחכם, פילוסוף מאוד מפורסם, שעליו בטח אפילו אתם שמעתם, שנקרא אפלטון. אפלטון שם אמר, טוב, אני רואה את פרמנידס, אי אפשר לא להסכים, נכון? היש ישנו והעין איננו. אני רואה את הרקליטס, גם איתו אי אפשר לא להסכים, הכל זורם, והוא אמר, זה לא קשה, הוא עשה צבי דינים, הוא אמר, יש את עולם התופעות, ויש את עולם האידאות, בסדר? האידאות הן נצחיות, הן לא משתנות, הן קבועות, התופעות הן כל הזמן חולפות ומשתנות ולא מהותיות, והוא בעצם דחף את בודה לתוך עולם התופעות, אבל הוא שם משהו מעליו שנקרא האידאות. בסדר? יותר נכון, דחף את הרקליטס למדרגה הנמוכה והמשתנה של המציאות, ושם מעל זה, וזה חשוב מאוד, מעל זה את האידאות, כמובן, ככה אנחנו חושבים. זאת אומרת, המחשבה הזאת, האפלטונית, עיצבה את החשיבה של תרבות המערב, מאז, לפני קרוב ל-2500 שנה ועד היום. בסדר? ברוך השם, אני צריך להגיד תודה לאפלטון על זה שהוא לא יצר פה קרע בין היווניות ליהדות. טוב, כי זו חשיבה דומה, שיש, יש מהויות נצחיות, יש דברים קיימים, האני קיים. ומאז ועד היום, הפרויקט של העולם המערבי היה לפתח את האני הזה. איפה זה הגיע לשיא? זה הגיע לשיא אצל רנה דקארט. רנה דקארט, מחשובי הפילוסופים, הראשון בעצם, מי שפתח את הפילוסופיה החדשה, אז רנה דקארט, כולם מכירים, שהוא מתחיל את ההגיונות שלו, אז המשפט הראשון שלו הוא כתב בלטינית, נכון? קוגיטו ארגו סום. שבעברית בדרך כלל תרגמים את זה, אני חושב, משמע אני קיים, אבל התרגום היותר מדויק יהיה, אני חושב, אז אני. זאת אומרת, יש אני. מיד אחרי זה לאן דקארט ניגש, מה יהיה המשפט השני שלו? אחרי שהוא מוכיח את קיום האני, מה הוא מוכיח? את קיום האלוהים. בסדר? זה, רנה דקארט לדעתי הוא הזיקוק של תרבות המערב, תרבות המערב, שנכנסה בתוך ספרון אחד קטן של אדם חכם אחד, שהצליח להכניס את המחשבה היהודית, ואחר כך הנוצרית, אני בכוונה שם את זה היום ביחד, לא שאני חושב שהם הבדלים, שלא יחשדו בי בין יהדות לנצרות, אבל זה נושא בפני עצמו, בסדר, אנחנו היום עומדים מול משהו שהרבה יותר רחוק מאלה ואלה גם יחד, בסדר? ואנשי המערב חיים מההבנה שיש, עכשיו למה זה כל כך חשוב? כי עוד פעם, זה מניע את העולם, זה מניע את העולם, תבינו, זה הסיבה. שאנחנו עושים מכונות חשמליות, ובעוד הוא עדיין חלק כמובן עושים קרקרות, או בסרילנקה, או בנפל, כן? כי אנחנו התקדמנו, יש לנו אני, האני הזה נולד, אנחנו מטפחים אותו, יש לו תכלית, כן? מה שהבודה אומר, מה פתאום? תכלית זה רע, שאיפות זה רע, למה שאיפה זה רע? כי אני סובל, עוד לא הגעתי, תסבול, תסבול, אתה תהפוך את העולם עם הסבל שלך, תסבול, בסדר? אל תבטל את העולם, תקיים את העולם, תהפוך אותו למקום טוב יותר.
זה גם גם הסרגל שלנו, להגיד שמתקדמים.
מתקדמים, יש תכלית, יש תכלית. אנחנו לא בזמן המעגלי ההינדי בודהיסטי, אנחנו בזמן לינארי, אנחנו מתקדמים. הוא לא לינארי, בקו ישר, יש בו גם מעגלים, אבל הוא הולך לאן שהוא. הוא הולך לאן שהוא. אריסטו לימד שלכל דבר בעולם יש תכלית. בסדר? זה בדיוק כמו המחשבה הדתית שלנו, שהעולם מתקדם, יש תכליות. בסדר? אנחנו רוצים להפוך את העולם למקום טוב יותר, אנחנו רוצים לתקן את העולם, לא לתקן זה. אז הבודהיסטים בדרך כלל אומרים, לא, אבל אתה, זה הכל שקר, זה הכל חיצוני, אתה מאוהב בעצמך, זה האגו שלך אומר לך עצם, וזה, נכון, 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 יש לי מלא אגו, ועם האגו הזה אני הופך את העולם, עם האגו הזה אני עושה אנשים, אני ממציא תרופות, עם האגו הזה אני פותר בעיות, עם האגו הזה, עם האני הזה, אני הפכתי את העולם למקום מדהים. אני המצאתי את ספינת הקיטור, ואני קידמתי את העולם במוסר, וברוח, ובמחשבה, בזכות מה? בזכות אנשים שטיפחו את עצמם, את הסלף שלהם, את האני שלהם, את מי שהם. זה יסוד היסודות של היהדות, ושל כל המחשבה המערבית, אי אפשר בלי זה. האני הזה הוא הדבר הכי עוצמתי בעולם. ולכן, המחשבה על ביטול האני לעין הזה, כן? שכאילו אין אני ואין כלום, אני לא חושב שזה מחשבת ייאוש, אני לא חושב שזה מחשבה פסימיסטית או ניהיליסטית, אני חושב שזה מחשבה עצלניסטית, בסדר? כן, בדיוק, זה הבריחה הכי קלה, ולא לחינם, לא לחינם בדת הזאת, יש לך מנזרים ואנשים רגילים, אין כהני דת, כהן דת, אתה יודע, זה יכול להיות דבר מסואב, זה יכול להיות דבר מושחת, זה יכול להיות מעמד, זה יכול להיות מלא דברים רעים, אני גם כהן דת, ואני יודע כמה יכול להיות דברים רעים, אצל כהני דת, אצלנו אין כהני דת, יש כהנים, אבל אני לא כהן, אני רב, כלומר אין לי את התפקיד הדתי הטקסי, אבל אני יודע שאנשי דת, מעמדות דתיים וחצופה, אבל אתם יודעים מה ההבדל בין איש דת ובין נזיר? יש הבדל בשמיים בארץ, איש דת צריך לקחת אחריות, צריך להגיד, אני אחראי על האנשים שלי, אני דואג להם, אין לי זמן להיות עם עצמי ולהתבודד, ולמצוא את ה... לראות ש... להגיע לנירוונה שלי, ואז לגלות שה... נירוונה וסמסרה זה בעצם אותו דבר. אנשים מתים, מתים, הם סובלים, צריכים תרופות ומחלות. אני לא רוצה להתנתק מהסבל, אני רוצה לפתור את הסבל. אני רוצה לפתור את הסבל. כשבודה ראה אנשים סובלים, אתם יודעים מה היה צריך להתחיל לחשוב? איך מוצאים תרופות? זה מה שהוא לא חשב. זה מה שהוא לא חשב, זה מה שהיהודים והנוצרים ואנשי המערב חשבו. זה נורא פשוט. זה נורא פשוט. אנחנו חושבים, המחשבה היסודית שלנו, צריך לזכור, זה לתקן עולם ומלכות שדי. זה היעד שלנו. בסדר, וזה יעד שמתפרס על כל שטחי החיים. למה? כי יש אלוהים בשמיים, והוא ברא אותנו בצלמו כדמותו. זה היסוד של הכל. זאת אומרת, הוא ברא לנו עולם אלוהי, אלוהי, אבל פגום. ואנחנו, בכוח האלוהי שבנו, מתקנים אותו ומקדמים אותו, צעד אחרי צעד קדימה. עכשיו אני רק אומר, זה אפילו לא בעיניי, המרד המערבי הזה הוא כמעט תינוקי. הבריחה המערבית והבודהיזם, קודם כל יש בזה צביעות אדירה, הרי זה בדרך כלל אנשים שהם הולכים עם האני שלהם יותר מכל דבר אחר, נכון? כן, עם האגו שלהם ועם מי שהם וזה, הם לא, מה? מימוש עצמי בבודהיזם, זה ממש סתירה פנימית, כן? אבל מימוש עצמי זה דבר טוב, זה טוב, אני בעד מימוש עצמי, היהדות מחנכת למימוש עצמי. בסדר, עוסקים איתך בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15, יש התפתחות. האדם צריך לבנות את מה שהוא, הוא עצמו, הוא מאוד מאוד חשוב. בסדר, וככה הוא יהפוך את העולם, לא בגלל שהוא אגואיסט. אל תתמקד רק בעצמך, ותהפוך את העולם. ועכשיו, כדי שלא יצא מאיתנו דברי תפלות, צריך לדעת, יש ההבדל בין חב"ד לבודהיזם, זה 180 מעלות. בסדר? אני רוצה לקרוא עוד פעם את הקטע החבדי שקראנו קודם כדי להבין. עצם ההשוואה היא מראה שאו שאתה לא מבין שום דבר על בודהיזם, או שאתה לא מבין שום דבר על יהדות. סביר? על שניהם. בסדר? כי תראו מה אומר פה אדמור הזקן. תקשיבו למילים שלו. ואתם, כמו שכולם יודעים, אני לא מגדולי המעריצים של תורת חבד. כן? כלומר, אני יודע לבקר אותם, אני לא בא לסנגר אליהם. אני פשוט קורא את המילים. מה הוא אומר? הוא אומר, אחרי הדברים והאמת האלה, כל מזכיר הדבר יבין לשורך שכל נברא ויש. הוא באמת עכשיו לעין ואפס ממש, לגבי כוח הפועל ורוח פיו, לגבי הקדוש ברוך הוא אתה אפס ממש. זאת אומרת, אם אתה נבראת בצלם אלוהים, אז הקדוש ברוך הוא אלוהים, ואתה בצלמו, אתה סוג של התגשמות שלו, צל חיוור שלו, בסדר? קרן אור שיצא מהמקור, כשאתה חוזר למקור, אתה כלום. זה נכון, אבל יש מקור, יש אלוהים. זאת אומרת, לגבי המקור אתה כלום. אבל זה לא שאין כלום. והכל הולך פה ככה, כי הוא ממשיך אחרי זה כל הזמן להגיד את זה, בסדר? שרוחניות שבכל נברא השופעה במוצא פי השם ורוח פיו, לא היה גשמיות הנברא וחומו ממשו נראה כלל לעינינו. מתי המשמעות הזאת מגיעה? המשמעות של ביטול זה ביטול, העין, הביטול זה ביטול לקדוש ברוך הוא. בסדר? זאת אומרת, זה ההבנה שבעצם למה אני מתבטל, לכוח האלוהי שבי, שהוא האמת שלי, האם אני חושב שצריך עם התורה הזאת עד הסוף? לא חושב. יש לי ביקורת גם על זה, אחרי זה יש לי גם ביקורת על זה, וזה נושא לשיעור אחר. אבל בשום פנים ואופן, לא לפספס את הנקודה, שהמחשבה הבודהיסטית, רחוקה מזה שנות אור, המחשבה הבודהיסטית מבטלת את הכל. היא אומרת, אין כלום. אין שום דבר. הכל זה עין. בסדר? כמובן, אפשר להתקיף את זה גם קצת פילוסופית. אין, הכל זה עין, אז מה... מה זה העין הזה? נכון? שהוא לא נמצא. הכל חולף. אפשר, האם המשפט הכל חולף גם הוא חולף? כן? זאת אומרת, אפשר גם להתקיף את הבודהיזם מכל מיני כיוונים פילוסופיים. אבל זה לא מה שאני רוצה לעשות. זה לא מה שאני רוצה לעשות. זה פילוסופיה יפה. זה פילוסופיה עמוקה. זה מציב אתגר לפרויקט הכי גדול בהיסטוריה של המחשבה המערבית. זה נהדר. זה נהדר. זה טוב שיש את הבודהיזם. בסדר? כדי שנדע מי אנחנו. כדי שנבין שאנחנו מתחילים בזה שיש אלוהים, והשלב הבא זה שיש אותי. כן? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בלה 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 בלה, והעברה את האדם בצלמו, כן? בצלם אלוהים ברא אותם, זכר ונקבה ברא אותם, זה הדגש. בסדר? אני נבראתי בצלם אלוהים, אני קיים, אני יש, אני פה. אני מתקדם, אני מתפתח, יש לי תוכניות, ואני סובל מהם כל הזמן, אז מה? Who cares? מה זה סבל? סובלים. מי, למה שהסבל ינחה אותי? מה שמנחה אותי זה תיקון עולם, לא סבל. וזה הבדל שמיים וארץ. ולכן, העולם, מי שמוביל את העולם, בסדר? התעצב על ידי היהדות, על גלגולי השונים, וצריך לומר ביושר, גם על ידי החוכמה, הפילוסופיה, היוונית. שהתחילה אי שם אצל הרקליטס ופרמנידס, התפתחה בידי פלטון ואריסטו, והגיעה אחרי זה לפילוסופיה המערבית של קאנט, של דקארט, ואחר כך ג'ון לוק ולייבניץ וברקלי ויום וקאנט וכן הלאה. כן, זה נכון. ובמאה השנה האחרונות עושים מרד בזה, אבל גם המרד הוא מרד של מי? שאותו אני מתפתח וזה, כן, זה מרד ילדותי. זה מרד שמתבסס על כל מה שהשגת כבר, בזכות אותה תורה בדיוק. במילים אחרות, אתה סך הכל קוראת את הענף עליו אתה יושב, שבנו אותו אבותיך בעמל רב. ולכן, לסיכום, אני אומר ככה, בואו נעשה איזה סיכום קצר. הבודהיזם זה רעיון נפלא. זה יפה, זה מתקדם, זה מתוחכם. כיף, צריך ללמוד את זה, זה טוב. זה נותן קצת, נותן פרספקטיבה על איך יכולה להיראות דת שהיא ההפך כל כך רחוקה מאיתנו. בסדר? שעל הנחות היסוד הכי פשוטות, שכל כך קל לנו להסכים עם דתות אחרות, שיש לנו איתם מלא מחלוקות, ואנחנו עוד נגיע לזה, בסדר? עם הנצרות, עם האסלאם, שאנחנו לפעמים הורגים אחד את השני, יש לנו הרבה מחלוקות, כן? אבל להבין שמה שלנו, ולנוצרים ולמוסלמים הוא כל כך פשוט, במקום אחר, הוא ההפך הגמור. הוא האנטיתזה שלנו, בסדר? אני רוצה, בודהה הוא האנטיתזה של משה רבנו. משה רבנו אומר, יש חוק, יש תפקיד, יש משמעות, אנחנו הולכים לעשות משהו. הבודה אומר, בדיוק ההפך. וזה נהדר, זה נהדר, זה גורם לך לחדד היטב את מה אנחנו. בסדר? גורם לך לחדד היטב גם, זה לא מזיק, זה לא עבודה זרה. זה לא עבודה זרה. כשלעצמו, זה יכול להתלבש עם עבודות זרות, אבל זה לא עבודה זרה. זה לא מזיק. אז זה דבר נפלא, באמת. זה דבר נפלא, כי זה נותן לנו איזשהו מבט עמוק, ומי אנחנו. אבל זה הכל. כלומר, בצד השני צריך לדעת שהתורה הזאת בשורש שלה היא הסתרה אחת. היא הכי רחוקה שיכולה להיות רחוק מכל העבודות זרות שקיימות. אני לא מכיר משהו שכל כך רחוק מהיהדות כמו הרעיון הזה. אז יהי רצון שנפתח את היש שלנו, את הקיום שלנו, בסדר? בין אם נסבול, בין אם יהיה שמחים, עדיף להיות, עדיף שיהיה טוב. עדיף שיהיה טוב, אני לא אוהב לסבול, אף אחד לא אוהב לסבול. כן, עדיף שיהיה טוב לכולנו, אבל זה לא מה שחשוב. זה לא מה שחשוב לסבול לו. שנגיע ל-120, לא לגלגולים אינסופיים, אלא לעולם הבא, שנגיע, אפילו לעולם הזה, שנהיה זקנים, לא נזכור אם סבלנו. נזכור, גם לא נזכור אם הבאנו לאחרים מזור מהסבל, גאלנו אותם מחוויית החיים. נזכור כמה תיקנו את העולם. בסדר? וזה התכלית שלנו, לתקן עולם ומלכות שדי. אז זה השיעור לגבי הבודהיזם, מקווה שהרעיון היה מובן.